11. לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. שוב אירוע חסר תקדים בכנסת במהלך הצבעה לחוק עונש מוות למחבלים שנדחה בקריאה טרומית. חבר הכנסת אוסאמה סעדי ניסה לתקוף את חבר הכנסת בן גביר שבתגובה ביקש להדוף אותו. הסדרנים הגיעו וחצצו בין הצדדים כאשר טיבי יחד עם חברי כנסת נוספים ניסו שוב לתקוף את בן גביר. שבוע ראש הכנסת קרא לסדרנים להוציא את השניים מהמליאה. כתבנו איתי גדסי מציין כי ליברמן הורה לאנשי סייתו להצביע נגד החוק. חילופי אש כבדים בשעות האחרונות בכפר יעבד סמוך לג'נין, כאשר הפלסטינים מדווחים על מחבל הרוג אחד ועוד שלושה שנפגעו באורח קשה. עם הדיווח כתבנו קובי פינקלר.
שלום ולילה טוב. כוחות גדולים של צה"ל נכנסו בשעות האחרונות לכפר יעבד בצפון השומרון כדי לבצע שם את צו הריסת הבית של המחבל שביצע את הפיגוע הרצחני בבני ברק לפני כחודשיים. במהלך הניסיון להרוס את הבית התפרעו רבים מתושבי יעבד, לפחות שלושה מהם נפגעו לפי טענת הפלסטינאים, אחד גם מצא את מותו. הפעילות כרגע נמשכת, עדיין לא בוצעה ההריסה בפועל. למקום מובאים כרגע דחפורים גדולים של הצבא, ובנוסף מאבטחים את המקום הזה עשרות רבות של כוחות גדודים ויחידות מיוחדות כדי לשמור על הסדר, כדי לבצע את צו ההריסה של הבית של המחבל.
ראש הממשלה נפתלי בנט הצביע מוקדם יותר הערב בעד חוק הדגל של חבר הכנסת אלי כהן מהליכוד האוסר הנפת דגלי אש"ף בישראל. כתבנו אבי רבינה מציין כי חברי סיעת יש עתיד לא נכחו במליאה. לוחם צה"ל נפצע באורח בינוני מוקדם יותר היום כתוצאה מפיצוץ של רימון אלם שאחז בידו במהלך פעילות שגרתית במרכז הארץ. הלוחם קיבל טיפול רפואי ראשוני בנקודה ופונה להמשך טיפול בבית החולים. משפחתו קיבלה על כך ידיעה והאירוע מתוחקר בידי גורמי הביטחון. המלחמה באוקראינה. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הכריז על חבילת משלוחי נשק חדשה לאוקראינה שתכלול מערכות ארטילריה, ניידות ומדויקות. בהצהרה מטעם הבית הלבן אמר ביידן כי ארצות הברית תעמוד לצד האוקראינים ותמשיך לספק לה את הנשקים והציוד לא יזקוקה כדי להגן על עצמה. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי מוקדם יותר רוסיה הזהירה את ארצות הברית מצעד כזה שעלול להביא לאימות ישיר בין המדינות. גבר בשנות ה-60 לחייו נספה בשריפה בדירה בבניין מגורים ברחוב מבצע סיני בבת ים, זאת לאחר שהתקבל דיווח על שריפה בקומה הראשונה של הבניין. לוחמי האש שהגיעו למקום פרצו לאחת הדירות בקומה בניסיון לאתר לכודים, ובמהלכה הוא הותר ללא רוח חיים. חקירה נפתחה לבדיקת נסיבות ההדלקה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מעודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. ביום שישי ובשבת תחול עלייה במידות החום.
תחזית מזג האוויר בחסות עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספיריט שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת למהדרין ללא פשרות, הכי איכותי, הכי מעודר, עכשיו במחיר השקה מיוחד ברשת מחסני חשמל.
עד כאן חדשות כל חי.
תורתנו בכל חי. הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא חינוך הילדים לערכים. ראשית נודה למי שאיתנו באולפן, מוישה כאן ושלמה פולק. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. בעל ישוס מוישה, האדמו"ר מוויז'ניץ, היה מרבה להזהיר על חינוך הילדים, והיה מפרש את הפסוק חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה, לא רק שצריכים לחנך את הילדים בצעירותם, כפי הפשט הפסוק להרגיל את הילדים, אלא הוא הסביר באופן נוסף. יש הורים ששולחים את הילדים ללמוד במקומות חינוך לא תורניים, וכאשר יזקין, ההורה יתחרט, ולכן חנוך לנער על פי דרכו. באופן קשר והגון, ולמרות שתזקין לא יעשו ממנה, לא יתחרט המחנך על דרך החינוך שהוא חינך את הילדים שלו. והוא היה מפרש את הפסוק, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים כי תעשו את הרעה בעיני השם להכעיסו במעשה ידיכם. מהי הרעה שיש לאדם באחרית הימים? כאשר הילדים שלו הם לא הולכים בדרכי התורה והמצוות, לא בדרך הערכים. חינוך הילדים. מצינו בתורה חינוך המשכן. יש חנוך לנער על פי דרכו ויש חינוך כלי המשכן. חינוך כלי המשכן, הכוונה היא שכלי המשכן ראויים להשתמש אחרי שמחנכים אותם לעבודה. אז אפשר להשתמש בכלי המשכן. כך גם בעניין חינוך הילדים. המטרה היא לחנך את הילדים להשתמש בכלים, בתכונות, ביכולות, בכישרונות של הילדים. חינוך הילדים, הכוונה היא היכולת לעזור לילד שהוא יוציא לאור את היכולות שלו, את הכישרונות שלו. ולכן חובה לדעת שאחד מהדברים שהורסים בחינוך הילדים זה הפינוק. נכון שרוצים ההורים לפנק, להעניק, לתת הרגשה טובה לילדים, ובהיבט מסוים זה בהחלט יפה. אבל חובה לדעת האם אנחנו מפנקים מתוך רגישות ביעילות ובחוכמה, או שמה באימפולסיביות מתוך בהלה כדי להרגיע את הילד. צריך לזכור ולדעת, בהרבה מאוד מקרים הרצון לפנק ולגרום לילד הנאה, סיפוק ואושר, זה לא עולה בקנה אחד עם הצורך לחנך את הילד לערכים, לדחות סיפוקים, להתחשבות בזולת, לקבל סדרי עדיפויות נכונים בחיים שלו. כשהילד מקבל כל מה שהוא רוצה, הוא לא בהכרח נעשה ילד טוב יותר, בהרבה מאוד מקרים בבחינת וישמן ישרון ויבעת. אדרבה, הוא נעשה יותר ויותר רע, שלילי. כי הוא מתרגל שההורים הם המענקים, הם הנותנים, והוא אמור להשתמש בהם, וכאשר הם לא משרתים אותו, הוא כועס עליהם, והוא לא מבין מדוע הם הפסיקו לשרת אותו, מדוע המכונה לא עובדת. איך נדע אם הילד הוא מפונק? ילד מפונק, הוא נוטה לדרוש, לדבוע, הוא מרים את הטון שלו, מביע פנים וטון כועס ורוטן, כאשר ההורים לא נותנים לילד את מה שהוא מבקש, הוא לא מבין מדוע המכונה לא עובדת, והוא הולך עם פנים עצובות, והוא מתוסכל, הוא מאוכזב, הוא מעניש את ההורים על הבחירה הרעה שלהם. ילד מפונק בקלות רבה, מסרב לבקשה שמבקשים ההורים ממנו, כמעט באופן אוטומטי, נפלטת המילה לא לכל מה שמבקשים ממנו. קשה לתת מענה ולספק את הילד המפונק, כי הוא כמו בור ללא תחתית. הוא תמיד רוצה ולא מסתפק ולא עוצר עם הרצון שלו, כי הוא חושב שמגיע לו. הוא מטפח אופי אגוצנטרי, הכל סביב עצמו. הוא מכיר ורואה את הצרכים שלו ולא נוטה לשתף את החברים שלו, וזה נראה לו נורמלי וטבעי, כי ההורים חינכו אותו לכך, הרגילו אותו לכך. ולכן הוא גם מגלה כי נא לא ראויה. הוא קיבל משחק גדול והאח קיבל משחק קטן, הוא מקנה במשחק הקטן שקיבל אחיו. והעיקר השורש להכל, הילד המפונק לא אוהב להתאמץ. ואם והיה, ואנחנו רוצים לחנך את הילדים לערכים, חובה לזכור. ערכים יהיו רק אצל מי שאוהב להתאמץ, אוהב אתגרים, אוהב קשיים, אוהב מאמץ. אם והיה, ואנחנו רגילים לחפש כמה שפחות להתאמץ, חושבים שמאמץ זה דבר רם, אנחנו בכביש המהיר לקראת התרסקות, באוטוסטרדה לקראת הסכנה. להתאמץ זה דבר טוב, ראוי, וזו הדרך היחידה להתמודד בעולם הזה, וזו הדרך היחידה להסתדר בעולם שהוא נביא התלאות. מכיוון שהעצלנים אוהבים את החלומות, הכל יהיה טוב, מה שאתה רוצה תוכל להשיג בחיים. כל מיני אשליות שמוכרים אנשים שמתאמצים קשה למכור לכל המפונקים והעצלנים, אשליות שקונים אותם במהירות רבה מאוד. אבל זו אשליה. באמת, אין אפשרות להצליח ולהתקדם ולהתמודד בחיים בלי לאהוב את העמל. הרבה מדי מחפשים את הישועה, למצוא את העבודה, להצליח בשלום בית, לקבל בדיוק את הבית שאני רוצה, את הרכב שאני רוצה. וזה בסדר שהאדם יתפלל על הצרכים שלו. אבל גם צריך האדם להתפלל על דבר נוסף, לא רק על הצרכים שלו, אלא גם על היכולת להסתדר עם בעיות. לבקש עם בורא עולם שייתן לנו לא רק את פתרון הבעיה, אלא את החוכמה להסתדר עם הבעיה. את חוכמת החיים, את החוכמה התורנית, את ההבנה הנכונה, את המידות הנכונות, את העזרה וסיוע שנוכל להיות עמלים להתייגע ולחפש פתרונות בחיים שלנו, ולא לקבל את תנאי החיים על מגש של כסף. וכל זה מהותי למען חינוך הילדים לערכים. מדוע? כי ערך זה דבר שהוא דורש השקעה. אין ערך ללא השקעה. אי אפשר שאדם יהיה ערכי והוא לא אדם משקיע ומתאמץ. אדם ערכי זה אדם מתאמץ. אדם ערכי זה אדם שאוהב מאמצים, כי אדם שהוא ערכי באופן קבוע, הוא אוהב להתאמץ, הוא אוהב להשקיע. מצינו בפרשה, פרשת נשוא, על נדיבות ליבם של הנשיאים. עם ישראל למען מלאכת המשכן תרמו, הביאו, והנשיאים איחרו את המועד. לא מספיק התנדבו, אבל הם רצו לתקן את מה שהם לא תרמו מיד בזמן התרומות למען המשכן, ולכן בפרשת נשוא כתוב, ויביאו את קורבנם לפני השם, שש עגלות צב ועוד 12 בקר. אבל השאלה היא, מדוע הנשיאים הביאו רק שש עגלות? עגלות צב, הכוונה היא עגלות מחופות, כפי שאומר רשי. מדוע הביאו דווקא שש עגלות? 4 עגלות הוקצבו לבני מררי, וזה בקושי הספיק לנסיעת קרשי המשכן. עד כדי כך שהגמרא מסכת שבת אומרת שהצורך בשמירה מתמדת כדי שהקרשים לא ייפלו מהעגלות. אז למה הנשיאים לא תרמו עגלות הרבות יותר כדי שיהיה ניתן לטעון עליהם את מסע המשכן? הרי אין עניות במקום בו ישנה עשירות. אז אם עם ישראל התנדבו כל כך הרבה, עד שמשה רבינו היה צריך להעביר כל במחנה, המלאכה הייתה דיים, מדוע הנשיאים תרמו כל כך קצת? 6 עגלות? אומרים המפרשים, מסע המשכן על כל החלקיו זה תפקיד שהוטל על הלוויים. העגלות לא נועדו כדי לשאת את המשכן במקום הלוויים. העבודה היא על הלוויים לשאת את המשכן ואת כליו. אלא אם צריך עזרה, אז הביאו רק מיעוט עגלות, 6 עגלות, כדי שיהיה מינימום עזרה, כדי שיהיה מקסימום עשייה של הלוויים. כי העבודה היא להיות עמל, להשקיע, להתאמץ, לא לחפש כלי עזר וסיוע במקום העבודה שלנו, אלא לעזרת העבודה שלנו. כך גם נוכל לחנך ילדים לערכים, לאהוב מטלות, לאהוב אתגרים, לעודד לקראת המטלות והאתגרים. חשוב שההורים ידברו על כך, כמה הם אוהבים להתאמץ ולהשקיע, וזה נותן הרגשה טובה, נעימה, כיף, נעים, טוב. כמה זה נחמד, כמה זה נעים, כמה זה מספק להתאמץ ולהשקיע. אפילו בשגרת החיים, ביום יום. חונים במקום מסוים, נחנה טיפה רחוק. נאמר לעצמנו, אנחנו בכוונה חונים טיפה רחוק, ללכת ברגל, להפעיל את הגוף, אוהבים להפעיל את הגוף, אוהבים להזיז את האיברים. למה? אוהבים להתאמץ. אווירה של אהבת מאמץ. לא לחץ של אהבת מאמץ, אבל כן, אוהבים להתאמץ. וזה גם כמובן תלוי בהורים, שהם יודעים לייצר אווירה נעימה. שכן, משתלם להתאמץ, אוהבים להתאמץ. וזה בא ידי ביטוי במגוון הרחב של תחומים. החל מכך שההורים מדברים כמה, לא פעם הם צריכים להתמועד עם בעיות, אבל הם מחייכים ועושים את זה בכיף, בשמחה, בהבנה שכך זה המצב, ואפילו בתחושת סיפוק שהם עשו משהו קשה וזה היה נעים. משחקים עם הילדים, טוב מאוד שהילד ינצח אותנו, אבל גם מדי פעם לנצח אותו, ולאפשר לו להבין, להפנים, שהחיים הם לא קלים, כי חיים קלים זה לא חיים שמחים, חיים שמחים זה חיים עם משמעות. וכדי שאדם יגיע אל נתיב המשמעות, אל גל המשמעות בחיים, צריך האדם לאהוב מאמץ. כי אדם שאוהב מאמצים, הוא מחפש משמעות. הוא אוהב להתאמץ, ואז הוא מעניק משמעות למה שהוא מתאמץ בעבורו. נקודה נוספת. חשוב שלילד יהיו אתגרים, עבודות, משימות, דברים, מעשים שהוא צריך לעשות. לדוגמה, הוא צריך להכין שיעורי בית, הוא צריך ללמוד למבחן, יש לו לימוד מסוים שהוא אמור ללמוד פעם ביום, פעם בכמה ימים, איך נקנה לו את הרגלים לערכים. אז הבאנו דוגמה של שיעורי בית או לימוד למבחן. נתחיל בכך שניצור סביבה נוחה, נעימה, שקטה, בלי טלפונים, בלי משחקים, בלי חברים, בלי חברה, בלי אחים ואחיות. עדיף שהמקום הזה יהיה קבוע, לא ישתנה מדי יום, אלא זה המקום. נחליט על מועד קבוע, זמן קבוע, להכין שיעורי בית, ללמוד למבחנים, כל יום ראשון, שלישי וחמישי, או כל יום בשבוע, מה שיחליטו ההורים, לפי הצורך והערך שלקראתו רוצים לכוון ההורים. נחליט על מועד קבוע, זמן קבוע, אחרי מנוחה, אחרי הפסקה, אחרי ארוחת צהריים, שעה קבועה, 4, 5, 7, אבל שתהיה שעה קבועה. ואז אנחנו אומרים לילד, מתי שתגיע השעה הזו, אנחנו אומרים, מאותתים, מזכירים, לא אז פותחים את השיחה, פותחים את השיחה הזו הרבה לפני, לילה לפני, יום לפני. מחליטים על עוד קבוע, איתות קבוע, שזה הזמן שהולכים להכין את השיעורי בית. אפשר בהחלט לעזור לילד בהתארגנות לקראת תחנת השיעורים. אבל לא להכין את השיעורי בית במקומו, לא ללמוד למבחן במקומו. אפשר כן לחשוב איתו מה דחוף להיום, מה נעשה מחר, אבל לא לעשות במקומו. אם צריך מדי פעם לסייע, כמה שפחות. אבל כן, לחזק את הילד, לעודד את הילד, זה אפשרי, תצליח, אתה יכול. כשהוא מצליח, אתה עושה מצוין, זה נהדר, המחמאם, העידוד מייצרים רצון לעוד, עוד עשייה, עוד רצון להרגיש טוב. כי לאדם וגם לילד יש מנגנון פנימי שרוצה להצליח, שרוצה לעבוד, שרוצה להתייגע וגאה בעצמו כאשר הוא מתייגע. אדם לעמל יולד. וכאשר העמל בא לידי ביטוי, הוא אכן בהחלט מרגיש טוב יותר. נקודה נוספת, כאשר יש אתגרים, משימות שילד אמור לעשות, עזרה, משימות שהוא אמור לעשות בתוך הבית, חשוב שהמשימות האלה יהיו חלק משגרת החיים, כלומר שזה יהיה הרגל. הרגל הוא כוח נהדר, הוא יכול להיות כוח קשה לא פעם בעבודת השם כי הוא גורם לקהות חושים, אבל יש לו גם יתרון. כאשר צריך האדם לעשות משימות שקשה לו, כאשר הוא רגיל אליהם, הוא לא מרגיש את הקושי. כי הקושי הוא לא רק אובייקטיבית, האדם מרים חפץ והוא מרגיש קשה, אלא גם סובייקטיבית. הוא מרים חפץ, הוא מרגיש שזה קשה, הוא מרגיש לא נעים, אבל הוא גם חושב על זה, כמה זה קשה, כמה זה היה קשה, כמה זה יהיה קשה, מה נעשה? המחשבות האלה הן הופכות את הכאב להרבה יותר חזק, הרבה יותר מורגש. אבל מצד שני, אם האדם היה מרים חפץ וזה קשה ולא נעים, אבל באותו זמן הוא היה מזמזם שיר, היה שומע שיעור, היה מדבר עם מישהו, עושה משהו נוסף, באותו זמן, לפחות בחשיבה שלו או בפה שלו, הוא היה פחות מרגיש את הכאב. במילים אחרות, כמה האדם ירגיש כאב, גם זה תלוי בבחירה של האדם. לא שהכאב יפחת, אבל ככל שהאדם מתרכז או לא מתרכז בכאב, כך הוא יותר חווה או פחות חווה את ההרגשה הקשה. כל זה נאמר גם בנושא הילדים. ככל שילד יש לו מטרה מסוימת, תפקיד מסוים, משימות מסוימות בתוך הבית, והוא יודע שאת המשימות האלה עושים, אבל לא חושבים עליהם יותר מדי. כל יום הוא מוציא את הפח, כל יום הוא עושה כלים, כל יום הוא עוזר לאח הקטן, כל יום הוא מוציא את אחד הילדים לגינה, כל יום הוא עושה מעשה מסוים. ברגע שהדבר נעשה, כל יום זה הרגל. כאשר הדבר הוא הרגל, האדם לא חושב על המצוקה, על הבעיה, על הקושי. ואז הרבה יותר קל לו לעשות, וכך האדם מגייס את כוח ההרגל להמשך עשייה יעילה ונכונה. נקודה נוספת. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, בעניין בן סורר ומורה. הורים יכולים למחול לבן סורר ומורה, ואז אין את הדין והעונש שקבוע לבן סורר ומורה. שואל בעל השם ישמואל, הרי העניין הוא לא פגיעה בכבוד ההורים. הרי אם הילד הזה אוכל, שותה, גונב, למה? כדי שיהיה לו כסף עבור מימוש התאוות שלו. וכל מה שחזל אומרים שהורגים אותו על שם סופו, זה מכיוון שהוא עתיד לעמוד בפרשת דרכים, בעתיד הוא ילסתם את הבריות ואפילו להרוג אותם. אם כן, מדוע אם ההורים אוכלים לילד, אז הילד הזה הוא לא יהיה בן סורר ומורה? האם בגלל זה הציבור אמור למחול על כל הפשעים שהוא עתיד לעשות בעתיד? אם הורגים אותו על שם סופו, אז מפחדים שמו יהפוך לליסטים. אמנם ייתכן שיחזור בתשובה, אבל אין לדיין אלא מה שאין עברות, ובשלב הזה של החיים רואים שהילד הזה בגיל מאוד מוקדם מתרגל להרגלים שליליים כל כך, כנראה שהוא לא ישתפר, כנראה שהוא לא ישתנה. מה שהיה הוא שהוא יהיה, ועד רבה אדם יגביר, יגדיל את התאוות שלו, את הרגלים השליליים יותר ויותר, הוא יותר ויותר יפרוץ גבולות שליליים ויגביר את ההתנהלות, התנהגות השלילית שלו. ולכן הורגים אותו על שם סופו. אז למה אומרת הגמרא, הורים יכולים למחול לבן סורר ומורה, ואז בית הדין לא מענישים את הילד. אבל הבעיה היא לא קשר שלילי בין הילד לבין ההורים, אלא קשר מאיים של הילד הזה על החברה. הוא עתיד להסתם את הבריות. זה מה שמאיים. הורגים אותו על שם סופו. ייתכן שיחזור בתשובה. אמנם היו כאלה שחזרו בתשובה. ריש לקיש חזר בתשובה והפך להיות מאחד מגדולי האמוראים. אבל בית הדין אומרים, האדם הזה הוא חטא כל כך הרבה, יצא ממנו משהו רע. אבל מי אמר? הרי גם ריש לקיש הוא חזר בתשובה, ויש עוד הרבה במהלך ההיסטוריה שיכלו לומר עליהם שהם עתידים להיות בן סורר ומורה. אז למה החליטו שבן סורר ומורה לא יחזור בתשובה? ואולי יצא ממנו איזה צאצא צדיק? הרי משה רבינו הוא בדק לפני שהוא הרג את המצרי, והיה כי אין איש שלא עתיד לצאת ממנו זרע כשר. אומר בעל השם ישמואל רעיון נהדר. ונחזור כדי להבין את הרעיון עם הגמרא שאיתה התחלנו את הקטע. הגמרא אומרת, הורים יכולים למחול לבן סורר ומורה, ואז אין את הדין והעונש הקבוע על הילד. מה זאת אומרת? אומר השם ישמואל, רעיון נהדר כל כך. יהודי יכול בהחלט לחזור בתשובה, יכול להשתנות. כאשר יש ילד שהוא לא הולך בדרך הישר, יש אפשרות שהוא ישוב בתשובה. אבל כל זה בתנאי שהוא לא יתנתק מההורים שלו וישר מחובר אליהם. בן סורר ומורה, הוא לא שומע בקול אביו ובקול אמו. אם ההורים מוכלים לו, הוא לא נענש והוא עדיין יהיה חי, ומאמינים שהוא עוד עתיד לחזור בתשובה ולא ילסתם את הבריות, כי הוא מחובר לשלשלת שרשרת הדורות. אבל אם הוא לא מחובר להורים שלו, אם הוא לא בקשר איתם, מענישים אותו על שם סופו, שכן ברור הדבר שלא יצליח לחזור בתשובה. אז ראינו כמה הקשר בין ההורים לבין הילד הוא מהותי, והוא בעל השפעה. וזה בבן סורר ומורה, אז מרובה מידת טובה, ממידת פורנות, כאשר הקשר הוא רגיל, אין בן סורר ומורה, וכאשר הילד הוא טוב, ורוצים להקפיץ קפיצת הדרך בדרגות, מה שייתן את האנרגיה לילד זו אהבת ההורים לילד. הקשר בין ההורים לילד. היו ברוכים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. בחג השבועות, היום המסוגל לרפואה, מאזיני קול חי מתחברים למיזם העולמי לאמירת אלפי ספרי תהילים לרפואת הרבנית פייגי ציפורה בת הדסה בתוך שאר חולי ישראל. הצטרפו גם אתם וקבלו על עצמכם לומר תהילים. חייגו ל-03-9 039-039-039 שלוחה 8 והן כל כביר לא ימאס תפילת רבים.
דאבו פו, המיקסר שעשה מהפכה בעולם החרדי במבצע לשבועות. קנה מיקסר דאבו פו וקבל קערה נוספת ללא עלות. ובנוסף, סדנת הדרכה חווייתית ללא עלות. דאבו פו, הבחירה של הדור הבא במטבח.
בספר חיים, ההזדמנות של לא תחזור. מכניסים את ספר התורה בערב מתן תורה לעילוי נשמת שר התורה. רוכשים אות בספר התורה המיוחד שייכנס לקודש הקודשים, אל החדר של רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. החדר בו נושאו רבבות המחאה בית ישראל. התקשרו כעת, כוכבית 9570, ויהיו שותפים בספר חיים של שר התורה. כולנו מחזירים טובה לרב חיים, כוכבית 9570.
בואה, בואה.
חוגגים שבועות עם בר כל טוב. מבצעים של פעם בחגים שיכניסו לכם את החג בשמחה ובחיסכון. לדוגמה, פטי בר מעולה, קילו 750 בחשרות העדה החרדית, רק ב-19 שקלים ו-90. ריבת חלב מיה, 400 גרם, רק ב-8 שקלים ו-90. קמח מנופה, לבן ומלא, 80% ו-100% מעולה, 1 קילוגרם בחשרות בדץ העדה החרדית, 2 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ייכנסו עכשיו לסניפי בר כל טוב המחודשים והצטרפו לחגיגה.
בר כל טוב וכל שמחה, בר כל טוב וכל ברכה.
השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
קונקורד, כל העולם בשבילך.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, 03-677-6600.
קונקורד, כל העולם בשבילכם.
על הקולקציה הזאת ידברו שבועות. זויה מזמינה אותך ליהנות מקולקציה חגיגית ומגוונת לקיץ ולחג השבועות. חדש בסניפים, זויה גירלס, מחלקת בגדי ילדות. זויה, תפור עלייך.
נתיב החסד סופר זול.
מבצעים ששווה להישאר חלביים בנתיב החסד. לדוגמה, מאגדת שמיניית מעדני מו, שוקולד או וניל, רק ב-8 שקלים ו-90. גבינה לבנה 5% טרה, 750 גרם, 2 יחידות רק ב-19 שקלים ו-90. גבינה צהובה עמק, 28%, 400 גרם, רק ב-19 שקלים ו-90. ועוד המון מבצעים שתמצאו רק ב...
סופר נתיב החסד.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב הרב. אני רציתי דבר ראשון להגיד לרב, שיש היום בעיות בתוך הישיבות שנרשמים מהם ישיבה לישיבה, יש בעיה מאוד כאובה, ואני עברתי את זה על עצים ואוזם הילדים שלי כבר גלו, הבעיה היא לנפת שלי אצלי היום. הוא אומר לי, סבא, הוא בכל שם מתקבל ישיבה טובה, הוא בא עם החבר שלו ישיבה מסוימת, ומה קורה? יש בעיה בין הישיבות, בין הרבנים עצמם, שחלק שמקבלים וחלק שלא מקבלים, כאילו מראש. למה אני אומר את זה? שהחבר שלו בא אליי היום עם הנכד שלי, הוא אומר, תראה, אנחנו יודעים שאנחנו סתם הולכים למבחן, בדקו אותם כל אחד, לשלושה חבר'ה, לשלוש דקות כל אחד, ובסוף אמרו, אתם לא מתקבלים. אבל למה לשגע את הילד? ולעשות לו מבחן ולבוא נסיעות וכל הדברים האלה, ופשמו זה גם עוול, והילד בעצמו מרגיש שיש סכסוך בין שני הישיבות, בין שני הישיבות, שאחד לא רוצה לקבל ואחד כן רוצה לקבל, אחד לא רוצה לקבל. קיצור, הילדים בסוף במשבר. אתה מבין מה קורה?
אני אתייחס למה שאתה אומר.
למה גורמים לזה בכלל? למה אני אגיד לך הרב, אני לפני כמה שנים, יש לי ילד מסוים שיש לו בעיה רפואית, ואני עד היום לא סולח אותו רב, למה שהוא לא קיבל את ברוך השם, הוא התחתן, יש לו שלושה ילדים, והוא אברך והכל. הבעיה היא שיש ישיבות, שהראש הישיבה רוצה רק את הכי טוב, איך שאומרים, הוא לא מסתכל על אלה שבאמת שיש להם בעיה. אף אחד לא יודע למי תהיה בעיה, לי יכול להיות בעיה, לכל אחד יכול להיות בעיה. אז צריך גם על הילדים האלה לשמור עליהם. למה אם לא יקבלו אותם באותו מקום, אז יכולו לרחובות, בסוף אין לך לא פה ולא שם. תאבד אותם לגמרי, אז מה עשינו בזה?
תראה, בוא נתייחס לכל הדברים הכאובים, כן. הרצינים והחשובים שאמרת.
כן.
קודם כל, זה שאתה אומר שילד ככה עובר ממקום למקום ומביאים אותו למבחן, וזה לא באמת מבחן אמיתי, וכבר יודעים מראש מה התוצאה וכו' וכו'. אתה צודק, דברים כאלה יכולים להיות שהם קורים, והעבודה כאן היא שלנו ההורים. אנחנו ההורים צריכים לדעת שכן, ככה הוא העולם. העולם, וזה לא הפתעה, ואנחנו לא בהלם קרב מתי שאומרים לנו שיש אינטרסים בעולם. אז יש אינטרסים, נכון, וזה שאנשים עושים דברים שהם לא הוגנים ולא צודקים וכדומה. אני לא אומר עכשיו שהישיבה לא הוגן ולא צודקת, אבל נגיד שהיא לא הוגן והיא לא צודקת, נגיד שככה. אבל בסדר, זה לא יהיה המקום היחיד בעולם שלא יהיה לא הוגן ולא צודק. אתה צודק, שהיינו מצפים מישיבה או ממקום שהוא תורני שיהיה יותר מוסרי. אבל גם אם היה והציפייה הזו היא נכונה, היא נובעת מכיוון שבאופן כללי המערכת התורנית והחינוך התורני והתרבות התורנית היא ודאי יותר ערכית, מעניקה, מתחשבת וכו' וכו'. אבל לשלמות אין. אנחנו ההורים צריכים בהחלט לחזק את הילדים מול הקשיים שהם יפגשו פעם אחר פעם, פעם אחר פעם. כל הילדים של כל ההורים, כל הילדים של כל ההורים הולכים לפגוש בעתיד שלהם מצוקות, בעיות, קשיים, סתירות לחי של המציאות. אין ילד שלא הולך לפגוש את זה. עד רבה. עכשיו, כשדברים כאלה קורים, זה הזמן שלנו ההורים לדעת לגמד אירוע שלילי. להגיד לילד, נכון, באמת, זה לא נעים, אבל קדימה, בוא נתקדם, בוא נענוע, בוא נלך למקום אחר. למה? כי זה חשוב שילד יפנים שאי צדק בעולם היה, יש, ויהיה עד ביד גואל צדק. רע היה או הווה ויהיה עד ביד גואל צדק. יהיה, עד הרבה, זה הזמן שלנו מול הילדים לא לשאול למה זה קורה ואיך זה קורה וזה לא הוגן. זה אנחנו יכולים לדבר אתה ואני ביחד, אין בעיה, בוא נדבר אתה ואני ביחד, לא הוגן ולא צודק. אבל מול הילדים לא להגיד למה לא צודק, למה, מול הילדים להגיד נכון, זה קשה וזה לא נעים ולא תמיד מבינים, אבל קדימה, העיקר להתקדם, לא להיות תקוע סביב בעיה, סביב קושי. זו נקודה מהותית שהיא תפגוש את כל ההורים בכל שלב זה או אחר של החיים. אין ילד שהולך לא לקבל את אירועי אי הצדק בחיים שלו. ולכן אנחנו צריכים להכין אותם לאירועים האלה. אז עד הרבה. זה לא נעים, אבל זה הזמן לחנך. וכפי שהצלחת עם אותו בן יקר, שהוא לא יתקבל לישיבה הזו, אבל עכשיו ברוך השם אתה גאה ואתה שמח בו, והצלחת בעשייה החינוכית שלך נהדר.
לא, אני ראיתי בילד שבא עם הנכד שבא אליי, הוא אומר לי בראש זאת אומרת, אני הרגשתי כאילו זה, עושים משחק כזה, כאילו בין הרבנים שמעבירים מפה לשם מפה, והוא הלך לישיבה טובה, אז לא שישיבה לא טובה.
מצוין, טוב מאוד. אז הנה, ממך יראו וכן יעשו, לא להתעסק באי הצדק שישנו, אין אדם יודע מה בליבו של חברו, כך אומרת הגמרא מסכת פסחים. אנחנו לא יודעים מה בראש של אותו ראש ישיבה, נכון שכאשר, יש אי צדק בעולם, אנחנו יכולים להירדם טוב בלילה. אבל כאשר אי הצדק פוגע בנו, אנחנו לא נרדמים טוב בלילה ולא מתפקדים ביום. זה מובן, זה הגיוני, זה אנושי. יחד עם זאת, כן חשוב שנקבל את אי הצדק, מתי שצריך להילחם, נלחמים, נאבקים, אבל שלא יפגע בשגרת החיים.
לא, לא, אני אמרתי...
כל הכבוד לך, אז זה הדרך הבא, אני מציין כל הכבוד לך, ואני אומר שאתה הצלחת בזה, אני רק מציין, בגלל שהעלית את הנקודה הזאת.
אמרתי לילד הזה שבא עם הנכד של היום, אני אמרתי לו, תשמע, בכוח אל תלך, אם לא רוצים אותך, אין מה לעשות, אבל עצם זה למה לשלוח סתם, זה הכוונה שלי.
אז כלפי זה, אני הרי לא שלחתי סתם, והרבה לא שלוחים סתם, ולא יודעים למה זה קורה. אין לנו תשובות לכל דבר, ואני לא יודע מה סתם ומה לא סתם, והמערכת חיים מורכבת. אני יכול רק להתייחס למה שאמרת כפי שהתייחסתי. למה דברים קורים ולמה פלוני עושה ככה ואלמוני עושה אחרת, חבל להתעסק בשאלה למה, אלא בעיקר בשאלה מה לא, עושים ואיך עושים, כפי שעשית בחוכמה רבה.
לא, הכוונה שלי שלפעמים, פעם זה מתפיע, פעם זה, הילד עצמו, הוא יוכל להישבר פתאום באיזה שלב מסוים.
אבל למה הילד שלך לא נשבר? הילד שלך לא נשבר כי הצלחת כמו שצריך. לא,
אני אגיד לך למה.
כבר דיברנו על זה. דיברנו בגלל שאתה הצלחת לא להתעסק בשאלה למה זה לא הוגן, אלא מה עושים הלאה. אם זו הנוסחה, הבן שלך והילדים של השומעים יצליחו בעזרת השם להתגבר על הקשיים שכולם עתידים לפגוש.
שיהיה חג שמח,
מה נגיד? שיהיה חג שמח, ותודה רבה שאתה את הנושא, והתייחסנו כפי שיכולנו. בעזרת השם, שיהיה בשורות טובות.
תודה רבה.
כל טוב. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
שמי צביקה, רציתי לספר איזה נס שקרה לי עם הרב קניאסקי, לפני בערך 10 שנים.
רגע, בשותך, אנחנו יותר בתוכנית של שאלות ותשובות. אנחנו רוצים להתמקד, כן, ברשותך. אז אם יש איזו שאלה מסוימת שקשורה הדברים שנאמרנו, נושא נפש האדם, אז בשמחה רבה. אם והיה, וזה סיפור, אז בהחלט כנראה יש תוכניות רבות שעוסקות בנושא הזה, וגם יש שם את המאזינים הראויים שירצו לשמוע את זה.
מדובר על מעשה שקרה, אני הייתי שוטר 20 שנה, וביקשו ממני לעבוד בשבת, ותכננתי ללכת לעבוד בשבת וזה, ואחר כך הלכתי לרב קניאסקי ודיברתי איתו על הנושא הזה, אז הוא אמר לי איך להחזיר את התעודה. ובאמת פחדתי אחרי 20 שנה, וזה היה לי, הייתי מרווח הרבה כסף, ואז ברגע אחד שהלכתי באמת ולהחזיר את התעודה, אחרי 20 שנה פחדתי שלא לי פרנסה, אז ברגע שהוצאתי את התעודה, ובאתי לשים אותה ללקוח אדם, למפקד שם, אז הוא אמר לי, בדיוק היה לי טלפון מכוח אדם, ואמרו לי, תשמע, אתה רוצה לפנסיה, ואתה לא עובד בשבתות יותר, ולא כלום. ואני רציתי רק לחזק את הסיבור לקראת החג, זה היה בדיוק בשבועות לפני 10 שנים.
כוח התורה, ברוך השם.
זה כוח התורה וכוח האמונה. אני פשוט מאוד התפלאתי איך הרב קניאסקי יודע מה זה תחזיר את התעודה. זה היה הקטע הכי יפה, שבדיוק כשבאתי לשים את התעודה, קיבלתי טלפון מכוח אדם ואמרו לי, אתה יכול לצאת לפנסיה והכל. התפללתי על זה הרבה, באמת שהתפללתי, אבל זה לא יכול להיות בגיל 47 לצאת לפנסיה מהמשטרה, בחיים לא. ברוך השם, היום אני כבר 12 שנה בערך בתורה, ולומד בכולל,
ומחזק הרבה. שיהיה בעזרת השם המשך, בשורות טובות, והצלחה בלימוד התורה.
אמן, אמן, והחידוך על הרב קניאסקי, אנחנו שלא נשכח אותו בכלל.
בעזרת השם.
בעזרת השם. תודה רבה ששמעת אותי, אני...
כל טוב.
זקתי כמה אנשים ששמעו את הדבר הזה.
בעזרת השם. כל טוב, כל טוב, בשורות טובות.
תודה רבה, כבוד הרב, תודה.
אנחנו נרצה להתייחס לכמה שאלות. שאלה אחת, מה ההבדל בין שיחות שיש בהם תוכן עמוק לתוכן שטחי? מרבים מדבר על תוכן שטחי ותוכן עמוק, מה ההבדל ביניהם? התשובה היא, איך יודעים אם דבר הוא תוכן עמוק ותוכן שטחי? לא בגלל שההרצאה מעייפת או לא מעייפת, שיחה מעייפת או לא מעייפת, אלא התשובה היא, איך אנחנו מתייחסים אל פרטי התכנים המדוברים, ונסביר מה הכוונה. בואו ונגיד עכשיו, מישהו אומר, צריכים לאהוב כל אחד וכל אדם. זה שטחי או זה עמוק? אז ההרגשה היא זה שטחי. אבל למה אנחנו מגדירים את זה כשטחי? התשובה היא, מכיוון שאין כאן התייחסות לפרטים. אין כאן פרטים מתי, איך ומה עושים קונפליקטים, איך עושים קשיים. לכן, כאשר אומרים, צריכים להחמיא לבני אדם וכך לשפר את הקשר ביניהם. שתי מחמאות ליום וכך יהיה קשר בין בני הזוג. צריך לדבר כל יום 20 דקות וככה יהיה בסדר. זה שטחי. למה זה שטחי? כי זה לא מתייחס למורכבות של כעסים ותסכולים ואכזבות, ומה קורה כשמחמיאים ולא זוכים למענה, ואיך עושים מחמאה ואיך. כל הפרטים של איך, על זה יקום מפול דבר. זה כמו ששני אנשים עושים חוזה ביניהם. שניהם עושים חוזה, אנחנו יחד רוצים לעשות עסק. אחד מביא 200,000 שקל, והשני מביא 200,000 שקל, ורוצים לעשות עסק. האם הם מסתפקו בחוזה שאומר, הואיל ושני הצדדים רוצים לעשות עסק ביחד, אז לכן כל אחד יביא 200,000 שקל, ובעזרת השם, נסמוך על הרצון הטוב של שני הצדדים. מישהו מוכן לחתום על חוזה כזה? ודאי שלא. אלא מה? כל הפרטים, פרטי פרטים. מי עובד? כמה עובד? איך עובד? מה יהיה במקרה של? ובמקרה אחר? ואיך? נתמודד עם כל מיני תסריטים ואירועים ותוכניות שלא תכננו שיקרו. מה נעשה אז? ככל שנכנסים לפרטים, פרטי פרטים, זה נקרא, בהיבט הזה, עומק. לכן, כשאומרים לאנשים, תאמין שהכל יהיה טוב והכל טוב והכל איכותי בחיים והכל ורוד והכל, זה נקרא שטחי. אני לא חולק על זה שיש אנשים שעושה להם טוב, וטוב שעושה להם טוב, ולבריאות. אבל כן, יחד עם זאת, אנחנו צריכים לזכור שהתוכן הזה, כאשר הוא מעודד, הוא מעודד ברגעים שבהם האדם מרגיש קצת טוב, אז זה מקפיץ לו את ההרגשה מטוב ברמה 4 לטוב ברמה 6, מ-6 לרמה 8. אבל זהו. אבל זה לא פתרון בזמן שהאדם נתקע בזמנים של כעס ותסכול וייאוש ואכזבה ודיכאון. זה כבר לא עוזר. אז צריך האדם להיכנס לפרטים. אז מה אני עושה במקרה הזה? ואיך אני מגיב במקרה האחר? ואיך אני מתפקד? אז צריכים כבר את הפרטים, מה עושים? כלומר, איך מתרגמים את האמונה הזאת לעשייה? אז אם אני מאמין, אז אני אמשיך עכשיו לפעול, לעשות, לזום. אם אני מאמין, אז אני עכשיו עושה א', ב', ג', מצוין. כלומר, צריכים לתרגם את האמירות המופשטות, הכלליות, לדוגמאות, למשהו פרקטי, לתאר בעיה ולהראות איך הבעיה היא זוכה לפתרון בעקבות הדברים הנאמרים. אם אני אומר, בוא ניתן שתי מחמאות ליום ואז יהיה שלום בית. אבל אני לא מתייחס לכך שיכול להיות שיהיו זמנים קשים, זמנים מתוסכלים, זמנים שהמחמיא אומר המחמאה מרגיש מתוסכל מאוכזב ושומע המחמאה לא מתייחס, ומה קורה כאשר זה לא מספיק ומה עושים דברים אחרים ובעצם מה המטרה של כל זה. אז זה נקרא שטחי. עמוק הכוונה היא שנכנסים אל פרטי הבעיה. ככל שמגדירים את הבעיה ויודעים להכיר אותה ולתאר אותה, אז מהמקום הזה הפתרון הוא בהכרח חייב לתת מענה לכל פרטי הבעיה, אז הוא כבר הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רציני. אז זה בגדול ההבדל בין תוכן עמוק לתוכן שהוא שטחי. תוכן שטחי אומר הצהרות כלליות. אם תרצה, תצליח. אם תחשוב טוב, בוודאי תצליח. זה נכון. מדי פעם אין אפשרות לבוא ולתת תוכן עמוק. צריכים להגיד תוכן קצר ולהליב את השומעים, כי הם עכשיו בתקופה שבה הם יכולים לשמוע רק תוכן קצר. בסדר, זה גם מכובד וגם טוב וגם נצרח מדי פעם. אבל יחד עם זאת, אנחנו צריכים גם להיות ערניים שאנחנו מדי פעם, ובהרבה מאוד מקרים, כנראה זקוקים לתוכן שהוא יותר מתייחס אל פרטי הבעיה ואיך התכנים שאנחנו רוצים להעביר נותנים מענה לפרטי הבעיה. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
בספר חיים, ההזדמנות שלא תחזור. מכניסים את ספר התורה בערב מתן תורה לעילוי נשמת שר התורה. רוכשים אות בספר התורה המיוחד שיכנס לקודש הקודשים, אל החדר של רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. החדר בו נושאו רבבות המחאה בית ישראל. התקשרו כעת, כוכבית 9570, ויהיו שותפים בספר חיים של שר התורה. כולנו מחזירים טובה לרב חיים. כוכבית 9570.
בואה, בואה.
בר כל טוב וכל...
חוגגים שבועות עם בר כל טוב. מבצעים של פעם בחגים שיכניסו לכם את החג בשמחה ובחיסכון. לדוגמה, בטי בר מעולה, קילו 750 בחשרות העדה החרדית, רק ב-19 שקלים ו-90. ריבת חלב מיה, 400 גרם, רק ב-8 שקלים ו-90. קמח מנופה, לבן ומלא, 80% ו-100% מעולה, 1 קילוגרם בחשרות בדץ העדה החרדית, 2 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ייכנסו עכשיו לסניפי בר בר כל טוב המחודשים והצטרפו לחגיגה.
בר כל טוב וכל שמחה, בר כל טוב וכל דרכה.
מזל טוב!
קונקורד, כל העולם בשבילכם.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, מזמין אתכם לחגוג אירוע בסטנדרט שלא ראיתם. חוויה גסטרונומית מדהימה, בחשרות מעודרת ובמיקום מרכזי. מתחם העסקים BBC בבני ברק.
קונקורד, כל העולם בשבילכם.
03-677-6600.
קונקורד.
שוב בגדול,
נתיב החסד סופר זול.
מבצעים ששווה להישאר חלביים בנתיב החסד. לדוגמה, מאגדת שמיניית מעדני מו, שוקולד או וניל רק ב8.90 שקלים. גבינה לבנה 5% טרה, 750 גרם, שתי יחידות רק ב19.90 שקלים. גבינה צהובה עמק, 28%, 400 גרם, רק ב19.90 שקלים. ועוד המון מבצעים שתמצאו רק ב...
סופר נתיב החסד, סופר נתיב החסד.
בחג השבועות, היום המסוגל לרפואה, מאזיני כל חי מתחברים למיזם העולמי לאמירת אלפי ספרי תהילים. לרפואת הרבנית פייגם ציפורה בת הדסה בתוך שאר חולי ישראל. תצטרפו גם אתם וקבלו על עצמכם לומר תהילים. חייגו ל-039-039-039-039 שלוחה 8. והן כל כביר לא ימאס תפילת רבים.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-90.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם, נרצה להתייחס לעוד שאלות נהדרות. שאלה נוספת, אני מסבירה לבעלי כמה חשוב לי מה שאני צריכה והוא לא מתייחס, הוא פשוט לא אכפת לו, מה אני יכולה לעשות כדי שיהיה אכפת לו? שאלה יפה. בהרבה מאוד מקרים, אנשים, הם מסבירים את מה שמציק להם, מסבירים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז הם מאוד מתוסכלים. הרי אם הסברתי כל כך הרבה פעמים, כמה חשוב לי נושא מסוים, בחינוך הילדים, בשלום בית, בכסף, בניקיון הבית, אז אם הסברתי כמה זה חשוב לי, אז למה הצד השני לא שומע? אין זה אומר אלא שהאדם הזה הוא כנראה לא אכפתי, או כפוי טובה, או לא אכפתי, זה לא ייתכן. הרי אם והיה ויש לי כבר דמעות מרוב שאני מסבירה או מסביר כמה כואב לי, והוא לא מתייחס, אז זה בהכרח אומר משהו אחד. מה זה אומר? שהוא לא אכפת לו ממני. הנה, הגעתי למסקנה, לא אכפת לו. עכשיו השאלה היא, איך אפשר לעורר את הרגש האדיש, את לב האבן של מי שנמצא מולנו? שאלה יפה. התשובה היא, זו טעות לחשוב שהצד השני הוא לא אכפתי. זו טעות. מדוע? איך אני יכול להגיד דבר כזה? הרי אני לא מכיר. התשובה היא, זו טעות. מדוע זו טעות? כי מתי נראה לנו שלצד השני לא אכפת? לדוגמה, אני ביקשתי עכשיו מהצד השני, ביקשתי ממנו שיסדר את הבית. והוא מבחינתו מעדיף בשלב הזה לעשות משהו אחר, לקרוא משהו, ללמוד משהו. אז יש כאן צורך מול צורך. הצורך שלי, תסדר את הבית. הצורך של הצד השני, ללמוד. אז יש כאן צורך מול צורך. אז עכשיו מה אני מנסה לעשות? עכשיו אני מנסה להסביר, חשוב לי שהבית יהיה נקי. טוב, לא עובד. אני אבקש, אני חייב שהבית יהיה נקי. לא עובד. אני מסביר, אני לא יכול לתפקד עם הבית לא נקי. לא עובד. אני מביא הוכחות וראיות, כמה חשוב שהבית יהיה נקי, בלי זה אפשר לתפקד. לא עובד. כל מה שאני אומר, לא עובד. מה המסקנה? שהוא לא אכפתי. אבל רגע, רגע, זה שטחי כל כך. דיברנו לפני ההפסקה על שטחיות. זה שטחי כל כך. מדוע זה שטחי? כי יש כאן נתון מהותי שהוא לא בא בחשבון. הרי איך, לדוגמה, האישה במקרה שתיארנו עכשיו, איך היא הגיעה למסקנה שבעלה הוא לא אכפתי? כי היא אומרת, והיא מבקשת, והיא מתלוננת, והיא בוכה, והוא לא מקשיב. אבל רגע, למה הוא לא מקשיב? הוא לא מקשיב, לא בגלל שהוא לא רוצה לעשות מה שהיא רוצה, אלא בגלל שהיא בדמעות לא אומרת כמה חשוב לה שיסדר את הבית. היא בדמעות אומרת לו כמה תפסיק לעשות מה שאתה עושה. בוא נשים לב. היא לא אומרת לו כמה אני צריכה. היא חושבת שהיא אומרת את זה, אבל... אם דיברנו על לב אבן, אז יכול להיות שזה אצל הדובר. היא כל כך עסוקה בכאב שלה, היא כל כך עסוקה בצורך שלה, שהיא לא שמה לב שהצורך שלה הוא מתנגש בצורך של מישהו אחר. זה לא יעזור. להסביר כמה אני צריכה וכמה אני רוצה, זה לא יעזור. והצד השני אין לו לב של אבן. צריך פשוט לפעול בהיגיון. וההיגיון אומר לראות תמונה רחבה. את רוצה משהו? מצוין. זה בעל חשבונו. נראה לך שלא. את לא רוצה לראות שכן. זה שטחיות? בוא נשאל אותו. אני רוצה שתעזור ינקו את הבית. מתאים לך? לא, אני עסוק. בוא נשאל אותו שאלה אחרת. אני מבינה שאתה עסוק. יחד עם זאת אני כן רוצה שתעזור ינקו את הבית. אז בוא נחשוב יחד מה הזמן המתאים גם לך וגם לי שתוכל לעזור ינקו את הבית. השאלה הזאת היא, האם אני מגדיל את הסיכוי לשתף, שהצד השני יהיה מוכן לשתף פעולה? התשובה היא בהחלט כן. מדוע? מכיוון שזוהי שאלה עמוקה. מהי עמוקה? היא מתייחסת לכל הפרטים. גם לצורך שלי בתור האישה שאני רוצה עזרה הבית, וגם לצורך שלו שהוא לא יכול כי הוא עסוק בדברים אחרים. אז במקום להיות שטחי ולהתלונן, בעלי עסוק לעזור לכולם, אבל הוא לא רוצה לעזור, וכל מיני אמירות שטחיות כאלה, שרק מקבעות את האדם הבוכה ומצדיקות אותו, בא בשעה שיכול להיות שכשהאדם הזה נבחן אותו מהצד, נראה שהוא לא כזה אדם שסובל מחוסר אכפתיות כלפיו, אלא פשוט הוא חוסר, הוא מגלה חוסר אכפתיות כלפי אנשים אחרים. זה קשה, אני יודע שזה קשה. אבל בוא נבחן רגע אחד הדברים האלה. מי לא אכפתי כאן? מי לא אכפתי? אדם בוכה, הוא מבקש משהו, אז מי שלא מתייחס אליו הוא לא אכפתי? זה שהתחיל להגיד ככה. ואם האדם הזה בוכה, למה אני לא נותן לו את הרכב שלי? אם האדם בוכה, הוא בוכה שאני אעזור לו לעבור את הכביש. ואני יש לי זמן פנוי. ואני יכול לעזור לו ואני לא עוזר לו. אפשר להגיד שאני לא אכפתי, לא רגיש? כן. אבל אם עכשיו יגיע אדם, ויבקש מחברו, תן לי את האוטו שלך, אני רוצה לנסוע, הוא יבכה. ובעל האוטו יגיד, סליחה, לא, לא נותן לך את זה. הוא יבכה. האם נגיד שהאדם בוכה הוא לא רגיש? סליחה, נגיד שהאדם שלא נותן את הרכב הוא לא רגיש? ודאי שלא. אנחנו בהחלט מבינים שאדם שומר על הרכב שלו. הוא לא מוותר. אז הוא לא ויתר על הרכב שלו. אז מה זה אומר? זה אומר שהוא לא רגיש? לא. מדוע? כי האדם יכול לבכות כמה הוא רוצה את הרכב שלי. אבל הוא יכול לבכות, אבל הבכי שלו, מה התוכן שלו? כשאני אבטר על הרכב שלי, אז אני לא אתייחס לבכי שלו. אם המשל עם הרכב יסתדר לנו, אז אותו דבר זה גם בשלום בית. זה לא יעזור שהאישה היא תגיד לבעלה, אני רוצה, ואני צריכה, והיא תבכה והיא תתלונן, והיא גם תספר כמה שדמעת האישה מצויה, ולכן צריכים להתייחס אליה, ועונת האישה וכו' וכו'. זה לא, אי אפשר להשתמש בבכי, בתלונה, בשביל לדרוס מישהו אחר. אי אפשר. אי אפשר שעכשיו האישה הזו, היא תגיד, הוא לא מתחשב בי, והוא לא אכפת לו ממני. ולא לשמוע, רגע, אבל מה זה מפריע לו? זה מפריע לו משהו, נכון? ואם האישה לא פתוחה לשיחה כזאת, אז היא הורסת לעצמה את החיים. אולי גם לא, אבל גם לעצמה. אז השיחה היא, אני רוצה ממך א', אני מבינה שקשה לך. אני מבינה שאתה לא תמיד יכול. בוא נחשוב יחד, איך מתאים לך? מה מתאים לך? איך זה מסתדר לך? מה עשינו בשאלה הזאת? לא עם מקום דורסני, משפיל, מבזה. לכן, זה לא משנה כמה אתה ציגי, כמה זה חשוב לי. השאלה היא, מה שחשוב לך, האם זה פוגע בצרכים שלו או לא? אם זה פוגע בצרכים שלו, אז תפתרי את זה. תפסיקי להגיד, הוא אמור להבין אותי ולהבין כמה קשה לי בבית וכו' וכו'. כי הוא בדיוק אומר אותו דבר, היא אמורה להבין אותי. אז כל אחד אמור להבין את השני, בסוף אף אחד לא מבין אף אחד וסובלים. אז מה? תגידי למעלך, אני מבינה שאתה מתקשה, לא יכול לעזור וכו' וכו'. תגיד לי מה כן, תגיד לי איך כן מסתדר. בוא נמצא כיוון, מה כן מתאים. אתה רוצה א', אני רוצה ב', קדימה, בוא נמצא כיוון. זו הגישה. אז לא לתאר כמה קשה לי, אלא להיות ערני איך זה בא על חשבון הצד השני, ולתת מענה לצד השני, וכך מגיע לפתרון שמתאים לשני הצדדים. נכון, דורש בגרות, נכון, דורש אחריות, נכון, דורש להיות טיפה יותר עמוק, אבל מישהו שטחי ועצלן, הוא יסבול הרבה, הרבה מאוד בחיים שלו. מה סוד ההצלחה בחיים? מה סוד ההצלחה? התשובה היא, יד חרוצים תעשיר, אומר שלמה המלך. חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים, התייצב, אומר שלמה המלך. אנשים מחפשים סודות. מה הסוד? אין סודות, אין סודות. הכל ידוע, הכל ברור. הכל ידוע מצוין. מי שמתייגע, מי שמתאמץ, מי שמשקיע, זוכה לתוצאות. מי שתדיר מחפש מהי הדרך הקלה לעבור את אתגרי החיים. איך? לחפש רק ישועה, רק סגולה, רק הצלחה, רק תוצאות, האדם הזה הוא בכביש שמיר לקראת הסבל. אבל מי שאומר, מה המחיר? מה המחיר להצלחה? מה המחיר לחוכמה? מה המחיר להצלחה בשלום בית? מה המחיר להצלחה בחינוך הדין? מה המחיר? כשאדם ישאל מה המחיר, אז הוא נעשה פיקח, הוא מבין שהחיים מורכבים ודורשים מחיר, ואז יש תגמול. אין תגמול בלי מחיר. כאשר האדם ערני שיש מחיר ויש תגמול, הוא נכנס למסלול בריא, למסלול של הצלחה. אין סודות ואין דמיונות. כדאי, עד הרבה, להיות יעיל, כי אם והיה, והאדם לא יפעל באופן יעיל ובריא, הוא יסבול מהרבה רגשות אשמה. ואם יש או להתאמץ או לסבול מרגשות אשמה, להתאמץ זה סבל, לרגשות אשמה זה סבל, אבל להתאמץ זה סבל מתגמל. רגשות אשמה זה סבל שהוא סוחב אותנו ושואב אותנו יותר ויותר. אז נתאמץ, נשקיע, אדם לעמה יולד, ונוכל בעזרת השם בסייעתא דשמיא להגיע את תוצאות. תודה רבה למוישה כאן, שלמה פולק, לכם המאזינים, היו ברוכים.
תורתנו בכל חי
במטבח של מירי בתוכנית מיוחדת לשבועות והפעם עם מגוון מתכוני חג מיוחדים בשיתוף קליק את רשימת המצרכים לקראת התוכנית ניתן לקבל באמצעות שליחת המילה מתכון לוואטסאפ 055-333-9393 או למייל r@93fm.co.il במטבח של מירי יום חמישי 11 בבוקר כאן בכל חי